שלום וברכה וערב טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בהגדה של פסח, ואנחנו בעמוד 14 במהדורה האחידה שלפניכם. זה אחד היתרונות שיש במהדורה האחידה, שאפשר שכולנו נעקוב ונדע באיזה עמוד אנחנו. יש לציין שהערב מצטרף אויב ללימודנו, והיא האלרגיה הארורה, יימח שמה, של אביו, שמקשה על יכולת הרצאתי. אבל אנחנו לא נשבר, ואנחנו משיבים מלחמה שערה לכל אויבינו. הנה. ובכן, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בעמוד 14, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. שפרעה לא גזר אלה על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. לכאורה, מה אכפת לנו בליל הסדר לדבר על לבן הארמי? פרעה אני מבין, אבל לבן הארמי, מה אכפת לנו?
הוא היה אבא
התחיל תוך כדי הלימוד, התפתח דיון בין ראובן לבין זאב ביחס לזהותו של לבן הארמי. ובכן, לא אכפת לנו. אבל מה שאנחנו, הייתי רוצה להבין, מה הסיפור הזה של ההתנגדות בין לבן הארמי לבין יעקב, לעומת, ומה זה קשור לליל הסדר? כן, יש, קודם כל, מי הוא לבן הארמי? לבן הארמי היה בן של
בתואל.
יפה, של בתואל הארמי. כן, השלום לו ללבן בן בתואל. השלום לו ולרחל. כן, אז ובכן, לבן הוא בנו של בתואל, ובתואל הוא הבן של לא נכון, של נחור, ונחור הוא האח של אברהם. זאת אומרת, בתוך המשפחה של האבא המשותף, תרח, יש ענפים שונים, ענף של אברהם וענף של נחור. ואנחנו רואים לאורך כל הסיפור של ספר בראשית, שיש מערכת יחסים סבוכה, נגיד כך, בין השושלת האברהמית לבין השושלת הנחורית. מה אפשר לומר התיאוריה הבסיסית של שושלת נחור? אגב, נחור ואברהם, מאיזה עם הם היו? הם היו עברים, נכון? הם היו מבני בניו של עבר, ועל כן אברהם נקרא בשם אברהם העברי. אחיו נחור, לפי זה גם הוא עברי. איך יכול להיות שמי איש עברי יש בן בתואל ארמי? הוא אימץ את הזהות הארמית. כמו שלמשל אתה יכול למצוא יהודי שאומר לך בלי להתבלבל, אני אמריקאי. כן? אז זאת אומרת שהאופציה שפיתחו בני נחור היא שצריך לאמץ את הזהות של אומה אחרת, שבתוכה אתה שתול כבתוך קהילה סימביוטית שחיה בהרמוניה עם אותה תרבות גדולה, במקרה הזה ארם.
ארם היא הייתה קיימת לפני לבן או שהם בנים של לבן כולם?
ארם זה אחד מהבנים של שם. כן, לפי הסיפור של התורה, אחד מבניו של שם שמו היה ארם. זאת אומרת שהארמיות לא נוצרה במשפחה התרחית, אלא זאת הייתה זהות קיימת שהצטרפו אליה חלק מבני תרח. זאת אומרת, זאת החלטה לחיות כשתול על גבי תרבות אחרת, מה שנקרא חיי קהילה קוסמופוליטית, או הייתי אומר, יהדות קוסמופוליטית בגולה.
מה מיוחד בתרבות הארמית?
מה מיוחד בתרבות הארמית? שזאת השפה, השפה הארמית היא השפה של כולם, ובזמן העתיק, אמנם זה יותר מאוחר מאשר ספר בראשית, הארמית שימשה בתור לינגואה פרנקה. זאת אומרת, השפה המסחרית שדרכה כולם תקשרו עם כולם. כן, בדיוק. זה השפה הקוסמופוליטית, בהגדרה. כן, ארמי, אומרים חז"ל, זה אותיות רמאי. כן, מדוע הוא רמאי? כי הוא דומה לעברית. אפילו יש כאלה שכתבו שהמלאכים מבינים את כל הלשונות, כל השפות, חוץ מן השפה הארמית. מדוע? כי זאת שפה שהיא קרובה מדי לעברית. משהו שהוא קרוב זה לא אמיתי. או ש... מה? יכול להיות שהיא קדומה לעברית, זה לא משנה כל כך. אבל מה שזה אומר, שזה כמעט כמונו. כמעט זה לא נחשב. או שאתה משהו אחר, או שאתה אנחנו. משהו על הגבול, לא מסתדרים עם זה. נכון?
חיקוי.
חיקוי, או אנחנו החקיינים, על כל פנים.
של העברית לערבית.
כן, אפשר גם את זה לומר. אבל מה שאני רוצה לומר זה שהארמיות היא איזה מין אופציה של הקיום העברי. יש תמיד סכנה, הייתי אומר, איזשהו פיתוי. פיתוי לשכוח מי אנחנו ולהתמזג בתוך התרבות הארמית. זאת אומרת, הארמיות זה מה שבא לבלוע את הזהות העברית בשעת התהוותה. אם אנחנו נעשה חשבון, אברהם התחתן, כן, היה אח שלישי, שכחתי לציין אותו. מי?
הרן.
בהי, נכון?
כן,
הרן הוא האח השלישי. מה מספרת לנו המסורת על הרן? הוא נשרף. כן, ממש לא נעים. נשרף. באור כסדים. כן. חז"ל אומרים לנו שהייתה רדיפה נגד העברים באור כסדים, ושהתוכן של הרדיפה הייתה, היה שהיו מכניסים את העברים לתוך התנורים. כתוצאה מזה, שליש מן הדור עלה בכבשן. כן, בין שלושת האחים, אברהם, הרן, נחור, אנחנו רוצים ששליש הלך לאיבוד בכבשן של אור כסדים.
בדיוק מה שקרה בשרה, שליש
הלך. וואי, לא חשבתי על זה. תודה ש... וואי, הערת את תשומת ליבי. נפלא. תראה, אני אקרא משהו. יש בדרכי הוראת חומר... יש לפעמים אסטרטגיה חינוכית או פדגוגית, זה נכון, זה להגיד דברים באופן אסוציאטיבי, רמיזה. כן? ואחד הדברים ההרסניים ביחס לרמיזה זה הפירוש, לומר את הדברים במפורש. זה כמו בדיחה, בדיחה שאתה מסביר אותה, הלך עליה, נכון? ובמיוחד אם אתה אומר, רבותיי, יש לי בדיחה מאוד מצחיקה לספר לכם, ותוך כדי שאתה אומר את זה, אתה מתפוצץ בצחוק. הוא מנסה להסביר וצוחק בעצמך מהבדיחה שלך. התוצאה היא שזה לא יעבוד, נכון? כלומר, זה אז כך כדי להבין את הרמזים שלי לפעמים, יותר טוב לא לדבר על זה, אתה מבין? כן. עכשיו... מה? כן. כן. עכשיו... בעזרת השם גם השולחן, בפעם הבאה אני ביקש איזה שולחן יותר צר, זה פשוט יוצר מרחק מנטלי קשה מנשוא. ובכן, אז אם כן, בתוך המשפחה של בני תרח, אנחנו מוצאים שלושה כיוונים, אברהם, הרן, נחור. הרן מסכן, מאחר הוא לא יודע מי הוא, האם הוא נאמן לדרך של אברהם או לדרך של נחור, הוא מוצא את עצמו בכבשן. מה נותר מהרן? נותרו לו שתי בנות. האחת מילקה, והאחרת יסקה. יסקה, אמרו רבותינו, היא שרה. אברהם מתחתן עם שרה, נחור מתחתן עם מילקה. כלומר, הם מאמצים אצלם את שרידי השואה, כדי לשקם את אותו ענף של המשפחה שכמעט הלך לאיבוד. אז יוצא לפי זה שבין אברהם לבין נחור זה תיקו, אחד, אחד. כל אחד המשיך את השושלת, אברהם על ידי שרה, ונחור על ידי מילקה. למילקה מילקה, מילקה. לא השוקולד השוויצרי, אלא מילקה זה שם של מישהי. כן? עכשיו, למילקה נולד בתואל, ובתואל ילד את רבקה. רבקה. לאברהם ושרה נולד יצחק. רבקה ויצחק מתחתנים. מה הדיון? מה הוויכוח הגדול במשפחה? מי יזוז ממקומו? האם רבקה תעלה לארץ ישראל כדי להתחתן עם יצחק, או שמא יצחק ירד לחוץ לארץ כדי להתחתן עם רבקה?
מה, היה דיון כזה בזמן העתיק בכלל?
בוודאי שהיה דיון כזה. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת. היישב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם?
כן, גם מה התורה אומרת.
זה לא אינטרפרטציה, זה מה שכתוב. נכון? או שאני טועה?
לא.
לא. אי, באמת. ככה אי אפשר ללמוד. ביטויים מהסוג, הרבה שלי אף פעם לא טועה, זה הופך את כל התורה של הרבה לחוכה והתלולה. אי אפשר לדון ככה. טוב, אז יוצא לפי זה, מי ניצח בוויכוח שם?
אברהם.
אז עכשיו יש 2-1 לטובת בית אברהם. נכון? אחר כך, לאח של רבקה ושמו לבן, נולדות 2 בנות. רחל ולאה. ליצחק ורבקה נולד בן, יעקב. יעקב בורח מפני אחיו התאום שמבקש להרוג אותו. לאן הוא הולך? למשפחת לבן. מה אומר לו לבן? יש לך מזל, יש לכם מזל, אתם הישראלים, שכאשר יש לכם בעיות בארץ, יש קהילות מאורגנות כדי לקבל אתכם. אז אתה תתחתן עם הבנות שלי, תעשה איתי יהלומים, אני רואה שאתה בחור מוכשר, אבל דבר אחד אני דורש ממך, אל תיקח את הילדים שלי לצבא. תתיישב פה. אז עכשיו יש 3-2 לטובת בית לבן, לטובת בית נחור. כלומר, הגלותיות מנצחת. בסדר? מה קורה ליעקב עם רחל ולאה? הוא מוליד מהן כמה ילדים?
12.
12, אם ניקח גם את השפחות, סך הכל, 12. מה? 12 פלוס אחת? לא נכון.
דינה.
לא נכון. לא נכון. 12 כולל דינה. ודאי כולל דינה. הרי בנימין עוד לא נולד. נכון. תבוא. עכשיו, אם כך, נולדים 12 צאצאים ללבן בביתו, כלומר, זאת הצלחה מסחררת.
יכול להיות שנולדות בנות רק הן לא מוזכרות?
יכול להיות, יש אפילו רמזים לזה בתנ"ך. עכשיו, כן? לוט זה סיפור לוטה בערפל. מי הוא לוט? זה אחד שעוד לא יודע מי הוא.
הוא היה אחיין של אברהם, הוא לא היה הבן של
הרן. נכון, הוא הבן של הרן.
הבן של הרן.
כן.
הזכרת שהיו לו 2 בנות.
2 בנות, לא הזכרתי את הבן. הבן מצטרף לתוך האומה דורות רבים לאחר מכן, כשצריכה לקום המלכות. כן, ממואב ועמון. עכשיו, אנחנו חוזרים מכן לנושא של יעקב בבית לבן. יום אחד מחליט יעקב לעזוב את בית לבן ולשוב אל הארץ. אם הוא יצליח במשימה הזאת, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת של נחור. את לבן, את בתואל, את נחור ואת בני לבן. ואז מבקש לבן, להרוג אותו.
להרוג אותו.
זאת אומרת, מאותה שעה, כלומר, ההצלחה של יעקב היא הפסילה של לבן. וזה בדיוק התסביך שנמצא אצל האישה היולדת. התלמוד אומר שאישה כשיולדת, לפי התורה, צריכה להביא קורבן חטאת. למה? בגלל שכשהיא קורעת ללד, היא נשבעת שהיא לא תזדקק יותר לבעלה. היא לא תביא יותר ילדים. השאלה היא מדוע. אז אפשר להגיד בגלל שזה כואב. כן, זה אחת הסברות. למרות שכל פעם שנולדו לי ילדים, אני לא זוכר שזה כאב. כן? אבל יש כנראה סברה כזאת, שלאישה זה כואב. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק מבחינה פסיכואנליטית. כשאישה נמצאת בהיריון, מה יש לפנינו? עתיד מתהלך. כולם אומרים, איזה יופי, שיהיה לך בשעה טובה. את הפכת להיות משהו מעניין. את נושאת בקרבך את העתיד. שמך הולך לפנייך, כפשוטו. כן, זה הולך לפניה. אז היא, כל כולה, עתיד אחד גדול. כשמתגשמת תקוותה, כשהיא יולדת, איפה נמצא העתיד עכשיו? בחוץ, בעגלה. ומה היא הפכה להיות?
עבר.
היא הפכה להיות עבר. כלומר, הצלחת מהווייה זה בעצמו פסילתה. וזה מסביר, זה אחד הגורמים של הדיכאון שאחרי הלידה, לפעמים. כלומר, מה שקורה זה שהצלחתי וזה עצמו הרג אותי. יש תומעת יולדת, כידוע. כן, אישה יולדת נתמת. במה היא נתמת? כי החיים עזבו אותה. עכשיו, זה בדיוק המצב של בית לבן. בית לבן הוא הורה, כן? הוא בהיריון של בית ישראל. ההצלחה של התוכנית הציונית של יעקב, היא בעצמה הופכת את בית לבן לשיליה. ואת השיליה זורקים. לכן, יעשה לבן הכל בשעה שצריכה להופיע זהות ישראל בהיסטוריה, בדיוק בשעה שבה יעקב עוזב את בית לבן כדי להפוך להיות ישראל, שם הוא יבקש לעקור את הכל. וזה... עכשיו, מעניין. מה השם של לבן?
ארמי.
לא נכון. איך קראו ללבן?
לבן.
לבן, יפה מאוד, כן? נכון? כן, מה היה הצבע של הסוס הלבן של הנרי הרביעי? כן, תמיד שואלים את זה. כן, אז זאת אומרת שהנרי הרביעי היה מלך בצרפת, כן, שתמיד דיברו על הסוס הלבן שלו. אז יש תמיד דיון מה היה הצבע של הסוס הלבן של הנרי הרביעי. ולבן, אם כן שמו היה לבן. לבן זה צבע שמוחק את כל הצבעים. זה כולל את כל הצבעים וזה מוחק את כל הצבעים. אין שמה דיפרנציאציה. לבן מבקש לעקור את הכל. מה זה בית ישראל? זה הייחודיות. במה עם ישראל מיוחד? בזה שהוא מיוחד. הייחודיות מושכת אליה התנגדות. הלבן מתנגד לשחור. מעניין מאוד. כשיעקב רוצה לקבל את שכרו מלבן, מה הוא מבקש? בתור משכורת.
כל
הבעלי חיים בצון שיש להם נקודות, יש להם כתמים. הכתמים על איזה רקע?
לבן.
כלומר, הוא יוצא מן הלבן. ולבן מנסה לרמות אותו, אומר לו המלאך בחלום, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. איך הלבן מנסה למחוק אותך, את הייחודיות שלך. לבן, לפי חכמי הקבלה, זה אור אינסוף. זה לא סתם. כן, הוא גדול, הוא ענק, הלבן הזה. הוא מבקש לעקור את הכל. כלומר, המאמץ לחיות בהיסטוריה האנושית, זה המאמץ של השחור להתגבר על הלבן. ראיתם פעם משהו שחור על גבי לבן? מה זה? אותיות, כתב. נכון? הכתב, זאת המומחיות של עם ישראל. הלבן מנסה למחוק את הכתב. עד כאן מובן? לכן, צאולמן, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? עכשיו, פרעו הוא כבר חי בזמן שהזהות ישראל קיימת. זה כבר התהווה, זה כבר במציאות. אז מה הוא מבקש לפרעו? במקום למחוק את הזהות הזאת, הוא רוצה לאמץ אותה לעצמה. הרי שכתוב, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. נשאלת השאלה, מה הייתה הגזרה הזאת של פרעו? הוא גזר על הזכרים, שמה? להרוג אותם, נכון? אז אם הורגים את כל הזכרים, מה נשאר?
נקבות.
מה יקרה עם כל הנקבות האלה? התחתנו עם מצרים. הילדים מה יהיו?
יהודים.
יהודים לפי ההלכה, יהודים לפי ההלכה, ומצרים לפי הזהות. כלומר, מצרים תהפוך להיות עם סגולה. זה ניסיון להיות הסגולה במקום הסגולה. ברור? תארו לעצמכם למשל, חליף, כן? אימפרטור גדול. יש לו וזיר גדול. והווזיר חושב כל הזמן על דבר אחד. הוא רוצה להיות חליף במקום החליף. נכון? זה בדיוק זה. כן? יש ניסיונות של גניבת הזהות של עם ישראל במהלך הדורות. אחד מהניסיונות, פרעו שגוזר על הזכרים. כדי לאמץ את הנקבות, כדי לשנות את אופייה של מצרים. להפוך אותה להיות עם סגולה.
היה יותר מאוחר מקרה דומה.
הנצרות. הנצרות.
לפני הנצרות.
מה?
הורדוס שהתחתן עם בית חשמונאי.
נכון, הנה בדיוק. הורדוס שמתחתן עם בית חשמונאי זה בדיוק זה. אבל גם הנצרות שטוענת שהיא ישראל. אתה יודעת שאחד הניצחונות הגדולים מאוד של היהדות, זה שקמו ליהדות מתחרים. כן? יש היום בעולם בערך כמעט 4 מיליארד בני אדם שרוצים להיות אנחנו. אתה מתם לב לזה? הם מודעים לזה. 2 מיליארד נוצרים שאומרים בתפילות שלהם כל יום ראשון, אנו ישראל עם קדושך. ורוס ישראל, כן, בלטינית הם אומרים את זה. אנו ישראל, עם קדושך. נשאלת השאלה, אם הם ישראל, אז מה אנחנו? ויש גם אותו דבר אצל המוסלמים. האסלאם החליט שכל נביאי ישראל היו מוסלמים. אברהם היה מוסלמי, משה מוסלמי, וגם ישו. כן, כולם מוסלמים. כלומר, הניסיון להיות ישראל זה אובססיה של האנושות. יש אפילו ביטוי פוליטי לדבר הזה. כן? יש מי שאומר שארץ ישראל זה שלהם וזה לא היהודים. נכון? זה גם זה אובססיה להיות ישראל. פזורה, זכות השיבה, כל מיני ביטויים כאלה. זה מצלצל מאיזשהו מקום, לא? וואו, אתה נבון. כן? וזה אגב עדיין מחזק את הטענה שלי שבבחינה דידקטית אין זה מן הראוי לפרש רמזים. נכון? אבל אתה יודע מה? אנחנו נחיה גם עם זה. כן. עכשיו, אם כך, הארמיות היא בעצם השורש של ההתנגדות של פרעו. כלומר, אם היה אפשר, מוחקים את זהות ישראל בראשית הופעתה. אם אי אפשר, מאמצים את השם ישראל. ברור. לכן זה כן מובא פה בפרשה, בהגדה. טוב, בואו נראה. כשפרעו לא גזר אלה על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר, ארמי עובד אבי. איפה זה המשפט הזה?
בביקורים.
במקרא ביקורים. כשאדם מביא ביקורים בבית המקדש, אז הוא עושה תמצית של ההיסטוריה, והוא אומר, זה מתחיל מארמי עובד אבי, וירד מצרים. אז איך האגדה מבינה ארמי עובד? מי זה הארמי?
לבן.
איך זאת אומרת עובד? היית רוצה להגיד מאבד.
פועלית.
הוא רוצה לאבד את יעקב. אז זה צריך להיות כתוב, ארמי מאבד את אבי.
אבל הוא בעצמו עבד כאילו,
לאומה שם. מי עבד?
לבן.
כלומר, הוא הארמי העובד. אז מה זה אבי?
יעקב.
אז איך?
בעקבות
אז,
אבי.
בעקבות אבי, או שלבן הוא אבי.
לבן הוא אבי.
כן, אז בירד מצרימה, זה כבר מה, לבן ירד למצרים. לא הולך לכם, נכון? אז רבי אברהם בן עזרא, באמת חולק על ההגדה של פסח, הוא אומר, ארמי עובד, זה יעקב, הוא הארמי, שהולך לאיבוד.
איך, המה... איך יעקב ארמי?
הוא בא מארם, הגיע מארם. כן, כמו שאתה אומר, יש איזה יהודי אמריקאי. הוא בא מאמריקה.
אם הוא נולד בפולניה, אומרים שהוא פולני.
אם הוא נולד בפולניה, אומרים שטוב לו בחושך לבד עם עצמו, נכון? אז אבל המהר"ל מפראג ממש לא מרוצה מהתגובה של רבי אברהם בן עזרא, לא נכון, איך אפשר לחלוק על ההגדה של פסח, זה דברי רבותינו, אלא אומר ארמי עובד, זה לשון קל, לא פיעל, נכון? אומר המהר"ל, עובד זה ביטוי שמשמעותו רוצה לאבד. מאבד זה בפועל, כשהוא מצליח, אבל כשהוא רק רוצה, רק מתכנן, זה לשון קל. לכן, ארמי עובד, הוא מביא כמה דוגמאות לזה. כן? ארמי עובד, כלומר שמבקש לאבד. את מי? את אבי. עד כאן מובן? כן, 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 ודאי, 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 ודאי. נכון.
ויר, מה? זה לא מתחבר עם החלק השני של המשפט.
מה?
זה מצרימה.
נכון.
כי העבר זה כאילו מתחבר לארמי.
לא.
לא.
וירד מצרימה. או שתגיד שהארמיות ירדה למצרים, גם זה יכול להיות. וירד מצרימה, ויגורשם במתי מעט, ויהישם לגוי גדול, עצום ורב. וירד מצרימה, עכשיו ההגדה מתחילה לפרש את חלקי הפסוק. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. כלומר, יעקב יורד במצרים, והוא אנוס. מי אנס אותו?
הרעב.
מי?
הרעב.
הרעב אנס אותו. אז למה כתוב על פי הדיבור? על פי הרעב, אנוס על פי הרעב.
לא אנסו אותו פיזית, זה בצורת
דיבור. אז מי זה הדיבור?
הוא היה מוכרח.
אז תגיד, אז הוא אנוס בגלל הרעב. לא מתקובל, מה שאתה אומר. לא, לא הלך לך אחר.
הדיבור זה הנבואה.
הנבואה, איזו נבואה? זאת אומרת, בברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ שלהם. אפשרות אחת. עוד אפשרות שלא דיבור. יעקב יורד לבאר שבע, לפני שהוא הולך להיפגש עם יוסף, ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה, ויאמר אליו יעקב יעקב, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. נכון? אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אם כן, הקדוש ברוך הוא, כביכול, ציווה את יעקב לרדת למצרים.
יש עוד שני דיבור, מרצים יותר.
מה?
הדיבור אחד זה של רחל, שהיא אמרה ליעקב ללכת במקום אח שלו, ליצחק, ואחרי זה הדיבור של עשיו, שדיבר לה, שרצה להרוג את יעקב בעקבות התרמית.
אבל כל זה לא קשור לירידה למצרים.
מה זאת אומרת, זה התגלגל?
לא. אם כן, אנוס על פי הדיבור, זה הנבואה. אפשרות אחרת. אמרתי את זה כבר. אז אני אגיד את זה עוד פעם. לימנו את זה?
כן.
אז למה אני...
לא, זה מורכז.
זה
לא היה פה. עשרה מאמרות דיברה העולם.
דיברנו על זה. הדיבור שעל פיו דיברה העולם, היה אסור במצרים, ולכן יש שליחות ליעקב לרדת למצרים כדי לשחרר את הדיבור. הוא אנוס, כי הדיבור נמצא שם. אז צריך לשחרר את... דיברנו על זה כשהתחלנו ללמוד את ההגדה. יפה, אבל כאן זה המקום. זאת אומרת, שהדיבור החופשי שברא את העולם, הפך להיות תרבות שכולה עבדות, התרבות המשעבדת של מצרים, ואז יש איזה צער כביכול, צער השכינה, יעקב יורד לשם, כדי לשחרר את הדיבור ממעשרו, כדי שיהיה הפה צח. נכון? זה היסוד של חג הפסח שכל כולו בנוי על הדיבור. כן, נעמה? אני עכשיו הסברתי.
לא, אני לא הבנתי מה סודרת הגלות. הדיבור במצרים...
אני אשאל אותך שאלה פשוטה. סדרה של שאלות. את מוכנה עכשיו לענות? תנסי. כל הכבוד. תהיה אמיצה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
בדיבור.
יפה. שאלה הבאה, כן, בינתיים את מגיעה ל-100 שקל. עכשיו את יכולה לעלות ל-200 שקל או לאבד את הכל. כן. כן. הדיבור הזה שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האם הקדוש ברוך הוא היה מוכרח לברוא את העולם, או היה חופשי לברוא או לא לברוא?
היה חופשי.
חופשי, יפה מאוד. כן, אז כפיים. עכשיו אם כן, זאת אומרת שהדיבור... השורש של המציאות הוא כולו חירות, כולו חופש. כתוצאה מהדיבור נברא העולם, כתוצאה מבריאת העולם נבראת האנושות, והפסגה של האנושות בזמן העתיק זה היה מצרים. מצרים הייתה תרבות שכל כולה שיעבוד. כלומר, תבניות חברתיות, פוליטיות, מנטליות, שלא נותנות מקום לשום חירות. ואז יש מצב פרדוקסלי. אותו דיבור בן חורין הפך להיות כל כולו עבדות. זה בלתי נסבל עבור הדיבור. צריך שאיזשהו גורם משחרר, ירד למצרים כדי לשחרר את הדיבור. ולהעביר אותו מתרבות מצרים לפה של בני ישראל. אם כן, יעקב אנוס על פי הדיבור, הנמצא במצרים כדי לשחרר אותו. עד כאן מובן? יפה. עמדת יפה במבחן. לגבי ה-200 שקל זה בלוף.
התורה
היא בסדר, הדיבור היוצא ממצרים. לכן אמרו חזל במדרש, שכשהקדוש ברוך הוא דיבר ואמר אנוכי, הוא דיבר במצרית. מפתיע מאוד, אבל יש מדרש כזה.
אבל זה נשמע כאילו הוא לקח את הדיבור איתו ממצרים אל הסיני.
נכון.
אז לא קיבלנו תורה בסיני?
קיבלנו את התורה ממצרים על סיני. זה מה שזה אומר. כן? יש, אני רוצה, אתה מגרה אותי. יש, כשמשה הולך לפרעו, בשיחה האחרונה ביניהם, אומר לו פרעו, אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי, תמות. ויאמר משה, כן דיברת. לא אוסיף עוד ראות פניך.
זה פרעו אמר לו?
לא, זה משה עונה לו.
אז זה כמו הדו שיח עם הקדוש ברוך הוא.
יפה. הרי איפה ראינו שמישהו שרואים את פניו מתים? לא יראני האדם וחי. אם כן, פרעו כביכול מודע לזה שהאלוהות שוכנת בו. ולכן אומר לו משה, כן דיברת, אתה לא יודע עד כמה אתה צודק. כלומר, התורה הייתה גנוזה בתוך מעמקי תרבות מצרים. והייתה צריכה שחרור משם. כן? למשל, דבר מאוד מעניין, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת. חלק גדול מהמצוות שלנו הם המשך משופר של מצרים. למשל, התפילין. כן? אנחנו מניחים כל יום בראשנו תכשיט מצרי, אבל משופר. אצל המצרים, אצל הפרעונים, יש להם נחש קטן פה. אצלנו הנחש הופך להיות קוביה, מעגול למרובה. כלומר, מטבעי למוסרי. כן? כלומר, זה מתוך הקליפה המצרית משתחרר ונהיה התפילין. כן, בבקשה. כן, בבקשה. טוב, איך שאתה רבה רוצים?
אז אמא, לא הבנתי דבר על השחרור של החירות בעצם, שאמא יציאת מצרים, שהיא דבר של היהודים,
כן?
משחררת את החירות בארץ מצרים. למה שהמצרים הם לא חופשים כתוצאה מזה?
את אמרת דבר, כן. הנחת יסוד של שאלתך הייתה שהמאורה של יציאת מצרים זה מאורה של היהודים. נכון? אם כך אני שואל, מדוע את לא קוראת למאורה הזה יציאת ישראל? אז תגידי, או יציאה ממצרים. ככה זה כתוב בתנך. בצאת ישראל ממצרים. אבל חז"ל החליטו לכל המאורה הזה יציאת מצרים. אז מה הם הבינו חז"ל? שמי יצא?
מצרים.
מצרים. יפה. יצאו. יצאו קצת. הערב רב. כלומר, אם לא היה יוצא הערב רב, יציאת מצרים הייתה כישלון מוחלט. קצת, איזושהי נציגות של האנושות הצטרפה אלינו, זה מה שקורה שהמאורה לא היה כישלון טוטלי.
אבל עשה כישלון אחרי זה.
מה? כן, בהגדה זה לא כתוב? תסתכלי לרגע אחד, בבקשה, בעמוד 21. ונראה אם זה לא כתוב. בכל דור ודור, את רואה את מה שכתוב באותיות שמנות? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אם כן, אבל כתוב כאן אדם, נכון? איך אמר הרב קוק? יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. Okay? כלומר, אשרי האנושות שזכתה לזה שישראל יצאו ממצרים. בבקשה.
גם אברהם שיצא מיור כזה
עם... הנפש.
בפתחה. אז מה הוא שחרר שם?
הנפש אשר עשו בחרן. הוא הביא איתו מישהו. כן?
כלומר... הוא שחרר, אבל גם שם הייתה תרבות בעצם סבורה ו...
נכון.
היה צריך להשתחרר מאיזה...
זאת אומרת, ככה, החזל אומרים שהקדוש ברוך הוא מצטער שהוא ברא את הכסדים. כן, מסביר המהר"ל, מה זה מצטער שברא? דבר שאיננו משמש אלא עבור מה שבא אחריו. שאינו קיום מצד עצמו. כן, יש ביטוי כזה של נוח קרמר, ההיסטוריה מתחילה בשומר. נכון? שומר זה בבל הקדומה. ההיסטוריה מתחילה שם. השאלה, איזה היסטוריה מתחילה שם? היא מתחילה עם מי שעוזב את המקום. כן. כן, בבקשה.
אני שאלתי אותך לפני איזה חודש.
וואו.
אתה אמרת שכשנגיע לערבים ודוד, תן תשובות. למה, אם אברהם הוא העברי האחרון, אז למה השפה שלנו היא שפה עברית ולא שפה ישראלית ויהודית?
אתה יכול להסביר עוד פעם את השאלה שלך, בבקשה, אדוני?
אם אברהם הוא העברי האחרון,
כן.
אז למה העם שהוא המשך שלו, עם ישראל, השפה שלו היא שפה עברית? למה
עברית
ולא יהודית?
יפה. יפה, יפה. מה? אני חוזר על השאלה של טל. טל שואל שאלה כזאת. הוא אומר, למדנו בשיעור לפני חודש שאברהם היה העברי האחרון. נכון? כי הרי היו בני בניו של העבר, והשריד האחרון של אותם העבריים היה אברהם. יוצא שאברהם, בניגוד למקובל, איננו העברי הראשון, כי אם העברי האחרון. ואז, אם כן, מדוע אנחנו מדברים? עברית, השפה של בני עבר. כן? ואני אמרתי לך, ככה אתה טוען, שכשנגיע לארמי עובד אבי, אני אדבר על זה. הגיע הזמן לפרוע את השטר. הארמיות היא בעצם מי שבולע את העברי האחרון. כן, הרי אברהם בהתחלה איננו מביא ילדים. אשתו עקרה. היחיד במשפחה שפורה ויש לו המשך, זה נחור. נחור החליט להיות ארמי. אברהם אפילו בעצמו הפך להיות אב רם. אב לארם. כלומר, הוא נבלע בתוך הארמיות. יוצא לפי זה שהארמיות זה התת מודע שלנו, שכל הזמן מסכן את האפשרות שלנו לחזור להיות עבריים. בעצם להיות ישראל זה לצאת מן הארמיות ולחזור אל העבריות. אבל זה לוקח שלוש דורות להצליח בזה. אברהם צריך להשתחרר מישמעאל, יצחק מעשיו, יעקב צריך לעשות בירור בין בניו, בין יוסף לאחיו, ואז רק הוא מצליח להיות ישראל. מובן? זאת אומרת, להיות ישראל זה הכוונה העברי שעבר דרך הארמיות וחזר לעבריות.
ישראל זה העברי אותן?
לא, זה העברי המשוחזר.
משוחזר.
עברי משוחזר זה ישראל. לכן יש עברי, ארמי, עברי.
ולכן השפה נשארת נמנה למקור?
לכן, השפה נלחמת כל הזמן בארמיות. כל הזמן אנחנו צריכים להתגבר על הארמיות. כשאבותינו יצאו ממצרים, כתוב, ויאמרו, מן הוא? כי לא ידעו, מה הוא? תחליט, אם אתה לא יודע מה הוא, אז תקרא על הלחם הזה, מה? למה אתה קורא לו מן? מכאן שהם דיברו ארמית בתור לשון חול, ועברית בתור לשון קודש. והיציאה מן הגלות זה היציאה מן הארמיות אל העבריות. לכן, כשיעקב מגיע לארץ ישראל, בנקודת הגבול, ויקרא לו לבן, יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. גלעד. זה המעבר מן הארמיות לעבריות. לכן גם האגדה של פסח מתחילה בבצבוצי הארמית. הלחמה עניה דיאכלוה בהתנה בערד במצרים כל דכפין יתה ויחול כל יצריך יתה ויפסח. השתה החם. לשנה הבאה. פתאום מתחילים לדבר בעברית. בערד ישראל, ארמית. השתה החם עבדה. לשנה הבאה. בערד ישראל, בני חורין. ואז הבן שואל, מה נשתנה? דברים לדבר בעברית. עבדים היינו בעברית, הכל בעברית, בעברית, בעברית. עד שמגיעים לסוף הסדר. אחד מי יודע, ואז מתחילים בצבוצי ארמית. כן? 10 דיבריה, 11 כוכביה, 12 שבטיה, 13 מדיה, ואחר כך כל אחד גדיה בארמית. כלומר, מסתיים המעמד של הניצחון של הזהות העברית, חוזרים אל הגלות. כי זה בגלות נכתב. כי זה נכתב בגלות. אז יש מודעות של עורכי הסדר, שלדבר עברית זה לליל הסדר. גומרים, חוזרים לארמית. אנחנו קצת גלותיים, עדיין. בסדר. לא הכל נעשה ביום אחד. כן.
למה אברהם זה העברי האחרון? הרי יש לו בנים ונכדים.
אוקיי. בנס יש לו.
סליחה?
יש לו ילדים בנס.
אז מה?
זה לא נורמלי, זה לא לפי הטבע.
אז מה?
לפי הטבע הוא נגמר. אין המשך לאברהם, לפי הטבע. גם לא ליצחק, גם לא ליעקב. הלאה. אם כן, וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. ויגור שם. מה זה לגור? לגור זה להיות גר. כשאדם הוא לא גר, הוא תושב. גר ותושב. זה שתי זהויות הופכיות זו לזו. הגר הוא זר, התושב שייך למקום. אברהם אבינו אמר לאנשי חברון שהיו עמו, גר ותושב אנוכי. מה פירוש גר ותושב אנוכי? תחליט, האם אתה בעולם הזה גר או תושב? אנחנו בעולם הזה גרים, מצד הנשמה. הנשמה היא לא מרגישה כל כך בבית כאן. מצד הגוף, אנחנו תושבים. איך אמר רבי יהודה הלוי? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. בבטנה נחלתי. כלומר, עפר אתה ולעפר תשוב. זאת אומרת שאנחנו קצת גרים, קצת תושבים. גם לגבי השמיטה, כתוב, כי גרים ותושבים אתם עימדי, כי לי הארץ. פירוש הדבר, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עימדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עימדי. ואז יוצא שהמעמד של האדם בעולם הוא מעמד לא יציב. קצת גר, קצת תושב. ביקש אברהם אבינו ללמד את האמת הגדולה הזאת לאנשי חברון שהיו עמו, בני חת. ולכן הוא אמר, גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם גרים ותושבים. ומה אמרו לו? אתה מדבר ככה בגלל שאתה אדם נעלה, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו עם הארץ, שייכים לאדמה. יש נתק מוחלט בין העוצמה של האישיות של אברהם, נשיא אלוהים, לבין אנשי חברון שמרגישים עם הארץ. ברור? לכן הם לא רצו לתת לו. כלומר, לא מגיע לך להיות איתנו, כי אתה נשיא אלוהים. כן. עד שנעשתה תחבולה עם אפרון וכו'.
אני
ודאי שהם לא רצו לתת לו. אבל הם ביססו את הסירוב שלהם על דבר שהוא היה אמיתי מבחינתם. שהוא נשיא אלוהים. טוב, אז אם כן, ויגור שם, מלשון גירות. איך כתוב? וישב יעקב בארץ מגורי אביו. כלומר, הוא ניסה להיות תושב במקום שבו אבותיו היו גרים. בסדר? זה מה שנאמר. וביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. לשבת זה בסדר או לא? אומרים חז"ל? לא, זה לא בסדר. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לצדיקים, מה שמתוקן להם לעולם הבא, שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כלומר, זה עוד לא היה הזמן. אבל מה זה בעצם וישב יעקב? וישב יעקב, ראובן, וישב יעקב זה כל התמצית של השאיפה המשיחית. כן, הרי כל הזמן בעולם הזה אנחנו בתנועה.
איך זה שלא קלטנו עם כל השירות הזו במצרים? איך זה כי לא קלטנו את השפה המצרית?
מי אמר לך שלא קלטנו?
השירות
מאוד מוזר. אף אחד לא רוצה לדבר בשפה של המשעבד. אבל המצרית נמצאת דווקא בשבט שלא השתעבד. משה, זה מילה מצרית. אהרון, פנחס, כל אלה שמות מצריים. כן? דווקא. מה אני אמרתי? אז למה אתה חולק עליי? איך אתה מעיז? אמרת לפני כן שאתה תמיד צודק. פתאום הפכת את אורך? כן. משה, אהרון, פנחס, אלה הם שמות מצריים מובהקים, שנמצאים דווקא באותו שבט שלא השתעבד במצרים. יש לנו עוד אחד, אחירע בן עינן, נשיא שבט נפתלי. מה זה אחירע? רע זה שם של אל מצרי, נכון? אל השמש.
שפרה.
מה?
שפרה.
שפרה.
שפרה בפועה, משפחה בפועה. אבל זה בלי... שפרה זה גם נשמע מצרי, כי זה מכיל רע בסוף.
לא, אבל זה בהה. בהה ולא בעין. כן, אז כן קלטנו כמה אלמנטים. זה בסדר. ורה, קלטנו כמה אלמנטים. כן, יפה. טוב, ובכן... השאיפה המשיחית זה בישב יעקב. במציאות אין אפשרות לשבת, אבל יבוא יום שנשב. כן, בסוף התורה אומר משה וישב ישראל. בטח בדד אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בשם וכו'. נכון? טוב. ויגור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא...
מה ההבדל בין להשתקע ולשבת?
להשתקע ולשבת זה אותו הדבר, אבל כשאתה יושב במקום הלא נכון, אז אתה שוקע. בסדר? לכן לא עולים כדי להשתקע בארץ. עולים לשבת בארץ. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם, שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. זה הדרשה הזאת היא מאוד משמעותית, היא הוכנסה להגדה של פסח לא במקרה. היא באה ללמד את כל הדורות שהגלות היא דבר זמני וזמני, ושיש צורת קיום מאוד מעניינת, ארץ גושן. מה זה ארץ גושן? זה גטו. זה גטו. מה זה להיות בגטו? להיות בגטו זה דרך נפלאה. לחיות אצל האחר בלי לחיות אצלו. אתה אצלו בבית ואתה פעל פי כן כאילו לא אצלו. זה צורת הקיום, בדיוק. אוטונומיה בתוך, משל, יש דבר, לא יודע אם שמתם לב לזה, התפילה בשבת בבוקר בחוץ לארץ. יצא לכם פעם לראות בבית כנסת בחוץ לארץ? כדאי לראות את זה פעם אחת. אם אתה מגיע לחוץ לארץ, תיכנס לתפילת שחרית בבית כנסת. בחוץ לארץ זה 4 שעות. אחרי 4 שעות יש קידוש. כולם נשארים. אחרי הקידוש יש גם שיעור. כולם נשארים. אחרי זה הולכים הביתה, חוזרים מהר מאוד בשביל תפילת מנחה ועוד שיעור. בארץ... תפילת שחרית של שבת בבוקר, אחרי 1:59, יש כבר אי נוחות, אנשים מתחילים להזיז את הכיסאות. נשאלת השאלה, מה ההבדל? גם אצל הספרדים. פחות אצל הספרדים, אבל בכל זאת יש. ההסבר הוא פשוט מאוד. בחוץ לארץ, איפה ארץ ישראל? בבית הכנסת. שם זה ארץ ישראל. אז היהודים רוצים להיות בארץ שלהם. אבל בארץ ישראל, איפה ארץ ישראל? בחוץ לבית הכנסת, רוצים לראות את הארץ. כלומר, מה ההבדל? זה התפללנו, כל הכבוד, אבל צריך גם לכבוש את הארץ. מובן? טוב. אז זה הישיבה בארץ גושן. במתי מעט. כמו שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. ואתה שמך השם אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. מה זה הסיפור הזה שב-70 נפש ירדו למצרים? א', זה לא נכון. היו שם גם נשים. והיו גם רועי הצאן של המשפחה. בקיצור, היו כנראה כמה מאות, אולי כמה אלפים שירדו למצרים. אבל התורה בוחרת דווקא לדבר על 70 נפשות דווקא, שהם הגרעין הבסיסי של האומה. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים.
זאת אומרת, הבנים והנכדים של יעקב?
אבל בשביל מה 70?
כנגד 70 אומות העולם.
כנגד 70 אומות העולם. כלומר, נזרע איזשהו גרעין אוניברסלי בתוך מצרים, כדי לתקן את העולם כולו. גם הסנהדרין יש בה 70 נפשות, כנגד 70 אומות העולם. הרי הסנהדרין דיברו גם ב-70 לשון. עכשיו, הדברים האלה שאני אומר לכם, איפה נמצא המדרש הזה שהבאתי לכם? זה נשמע כמו מדרש, נכון? ש-70 נפש כנגד 70 אומות העולם. לא נכון, זה לא מדרש, זה כתוב שחור על גבי לבן, בדברי משה רבנו בפרשת האזינו. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. 70? 70. אם כן, זה משה רבנו אמר את המדרש הזה. בסדר? מישהו מצא בגניזה במדבר יהודה, מצאו איזה שריד של ספר דברים, עם הפסוק הזה, ושם כתוב, יצב גבולות עמים למספר בני אל. בני אל, במקום ישראל, אל. אומרים המחקרים באוניברסיטה, שזה הנוסח המקורי, שהיה כתוב בני אל, ואחר כך המתקנים תקנו לבני ישראל. ואל זה שם של אל, של אליל כנעני, ובני אל זה בעצם 70 שרים של אומות העולם למעלה וכל מיני דברים כאלה. כן? כלומר, המחשבה שיכול להיות שהסופר התבלבל ולכן גנזו את זה, לא עולה להם בראש, נכון? אבל ברור, אנחנו מבינים שדווקא הגרסה שלנו היא הנכונה. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, זה מאוד הגיוני. הרי מה המשך הפסוק? כי חלק השם, עמו, יעקב, חבל נחלתו. אז אם מדברים על ישראל ויעקב, שם חבלו ונחלתו של הקדוש ברוך הוא, זה כנגד 70 נפש של בני יעקב שירדו ממצרים. כן? אז מכאן שהרצון לעשות דוקטורט מעניין, לא תמיד מוצדק. טוב. ויהי שם לגוי מלמד, מה זה גוי? גוי זה דבר שבולט. משון גבייה. גבייה בעברית עתיקה זה לא המת, דווקא זה החי. ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? שמו לב אליהם, הם היו בולטים. או נגיד את זה אחרת, הם היו ציונים, אבל שם. כן? זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שמנהיגים ציוניים בגולה, דור אחרי דור. נכון? במשך 4 דורות של מנהיגות ציונית בגולה. כן? זה מה שנקרא, הם היו מצוינים, אבל הם היו שם. גדול עצום, כמו שנאמר, ובני
ישראל...
לא. של הרב אשכנזי. כן? הוא אמר את הבדיחה הזאת. זה אני רוצה לציין. זה על דרך הלצה. שהם היו ציונים, אבל שם. כן? אבל מצוינים שם, זה בעצם דבר קבוע ב... בדרכי הקיום של היהדות בגולה, זה דווקא להיות המצטיין בתרבות ההיא. למשל, אחד הדברים שהיהודים עושים כל הזמן, כל שנה מייצרים כמה פרסי נובל, נכון? אמת או לא? כן, לפי הפרופורציה בין העולם המוסלמי לעולם היהודי, היו אמורים להיות 4,000 פרסי נובל מוסלמים.
כמה יש?
4. 3 מהם לשלום. כן. עובדה. אני רק מוסר עובדות. אני לא שוט, אתן שום שיפוט. כן. אבל השאלה היא כזאת. לייצר פרס נובל.
כן.
זה בדיוק מה שאני רוצה פה להעלות. שפרס נובל מה זה? זה ההצלחה בעולמו של אדום. זה לא של עם ישראל. כן? כלומר, אנחנו מצליחים בגלות להיות הטובים ביותר בתור הגויים. נכון?
אבל זה... יש גם ישראלים שקיבלו פרס נובל.
כן, גם אנחנו קצת גויים. טוב, מלמד שהיו ישראלים מצוינים שם. גדול, עצום. כמו שנאמר, או כמה שנאמר, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. שאלה גדולה. הרי כתוב כאן, גדול, עצום. והיה שם לגוי גדול, עצום. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא גוי, גדול. מה, איפה העצום? כנראה. כן? חזל אומרים במסכת סוכה, לא, מסכת ביצה, שישראל עזים שבאומות, אנחנו אומה עזה. אלמלא קיבלו תורה, היו מחריבים את העולם כולו. כלומר, התורה, זה בא להרגיע אותנו. זה בא להרגיע אותנו. אז באמת, אחד המפרשים, החסידים, אני שכחתי מי זה היה, כותב שהתורה החלישה את הצד של עצום שבגוי הגדול. שאם לא כן, הייתה סכנה לעולם. מעניין. טוב. ורב, כמו שנאמר. מה זה ורב? מלשון הרבה. נכון? כמו שנאמר, וזה פסוק, במקום להביא פסוקים מהתורה, כאן מביאים פסוק מיחזקאל. זה מעניין. בספר יחזקאל, יחזקאל מתאר את האופן שבו הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים. ושם הביטוי הוא כך. רבבה, כצמח השדה נתתיך, ותרבי, ותגדלי. כל זה בעצם הנביא אומר לכנסת ישראל. ותבואי בעדי עדיים. מה זה עדי עדיים?
תכשיטים.
נכון? כלומר, כמו ילדה שמתקשטת. שדיים, נכון הוא. וסערך צימח. ואת עירום ועריה. כלומר, זה ממש לא נעים. אז מה כתוב שם בפסוקים?
לא,
זה ממש לא נעים. היא צריכה בגדים. ואז באמת כתוב שם בספר יחזקאל, אנשים פשוט לא מכירים את הפרק, שהקדוש ברוך הוא ילביש אותנו. כן? אבל למרות כל הטובות שהוא עשה איתנו, בכל זאת לא היינו בסדר. כן? כלומר, עשינו כל הזמן צרות. כן? אז מה זאת אומרת? ואת עירום ועריה. עם ישראל במצרים, לא היו לו זכויות. נכון? כלומר, הגיע הזמן, את דודים, וכתוב שם בספר יחזקאל, וראיתי איתך את דודים, אבל לא היינו ראויים. יוצא לפי זה שהיציאה ממצרים היא חסד גמור. על חשבון מה? על חשבון העתיד. כלומר, זה נקרא מחירה בהקפה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לא היה לנו זכויות, עתידים להיות לנו זכויות. על יסוד זה הוא מוציא אותנו. דבר מאוד מעניין, יש ב... היינו די דפוקים. אני אסביר בדיוק את הנקודה. רואים שכשמשה רבנו גדל, נכון? הוא יוצא מבית פרעה, ויגדל משה, ויצא אליך. הוא מתלבט. הרי הוא מצד אחד הבן המאומץ של פרעה. בבוא הזמן הוא עתיד להיות הפרעה הבא של מצרים. מצד שני הוא יודע שמבחינה ביולוגית הוא הבן של עמרם. ושעמרם ראש שבט לוי, וששבט לוי עומד בראש שבטי ישראל, ולכן הוא יודע שיש לו אפשרות בבוא הזמן להיות מלך ישראל הבא. הוא צריך לבחור. הוא בעמדת הכרעה נדירה בהיסטוריה, שבה הוא יכול להחליט למה להיות שייך, ולא עוד, הוא יכול להחליט את מה לקדם. האם לקדם את מצרים על חשבון ישראל, או לקדם את ישראל על חשבון מצרים. ואז הוא יוצא אל אחיו. כן? כתוב, ויגדל משה, ויצא אל אחיו. מי הם אחיו?
הוא לא
זוברר.
אז לפי רבי אברהם בן עזרא, אחיו זה המצרים. ולפי הרמב"ן, אחיו זה העברים. ומה האמת? הוא הלך לברר. האם הלכה כרבי אברהם בן עזרא או כהרמב"ן? הוא ידע. הוא ידע. כן? וייר איש מצרי. מה פירוש המילה איש?
חשיבות.
חשיבות. חשיבות, נכון? איש זה אדם חשוב. נכון? וייר איש מצרי. כלומר, מצרים מופיע בכל חשיבותה בעיני משה. מכה. איש. עברי. אז גם העבריות מופיעה לפניו בחשיבותה. אבל הוא רואה מי המכה ומי המוכה. וייר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. כלומר, יש לו החלטה שהמוכה הוא זה שצריך להזדהות עמו. כן? כלומר, יש לו איזה מין רומנטיקה שמאלנית, והוא מחליט שהמדוקה הוא הצודק. נכון? יש לו עמדה כזאת. וייפן כו וכו. מה זה כובחו? איפה הוא הסתכל?
שמענו את ההסבר הזה, זה על העתיד, הוא ראה...
הוא הסתכל על המצרי, והוא הסתכל על העברי. ויער כי אין איש, שאחד מהם יפסיק להיות איש. ויער את המצרי. כלומר, המצרי יפסיק להיות איש בעיניו, ויתמנהו בחול. כלומר, מה יישאר ממצרים? מה שיישאר בחול. חול וחול. זה היה היום בבוקר. כן, זאת אומרת, ויער איש מצרי, ואז הוא מכה את המצרי. זאת אומרת שהייתה החלטה של משה להזדהות עם ישראל. אבל בבוא הזמן, למחרת, אחרי שהוא הקים את ההסתדרות הציונית, ויצא ליום השני, אחרי שהוא ראה שאיש מצרי יקע את דרייפוס, ואז הוא החליט שצריך לפעול למען העברי. אז בבוקר הוא יוצא, ויער שני, והנה שני אנשים עבריים ניצים. כלומר, הוא נכנס עכשיו לבעיות הפנימיות בתוך העם היהודי, ויאמר לרשע, למה תקרחה? ויאמר, מי שמך לאיש? שר ושופט עלינו, הלי אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? ויירא משה ויאמר, אכן, נודע הדבר. איזה דבר נודע שעד עכשיו משה לא ידע? אומר רשי, שמשה לא ידע מדוע עם ישראל משועבד. זאת אומרת, לפני כן משה חשב שצריך לשחרר את עם ישראל. עכשיו אומר רשי, עכשיו שאני רואה שיש ביניהם דלטורין, כלומר מלשינים אחד על השני, יודע אני שהם ראויים לכך. זאת אומרת שמשה חזר בו מן ההחלטה שלו לתמוך בעברים. ואז הוא בורח למדיין.
הכל בגלל יריב
אוכנאים. כלומר, מה? לא, סתם. תבין. זאת אומרת, הוא רואה את הבעיות, ואז הוא יוצא למדיין. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אומר רשי, מה זה? וישב... תודה. וישב על הבאר, אומר רשי, מיעקב אבינו למד. שלא נזדמן זיווגו, אלא על הבאר. כן, למה ללמוד מיעקב? יש עוד הרבה זיווגים בעולם. הוא צריך ללמוד מאיך שכולם התחתנו. למה דווקא הוא לומד מיעקב? הזיווג של יעקב על הבאר, למה זה הביא?
לאומה.
להקמת עם ישראל. הוא אומר, בסדר, אם עם ישראל לא הולך לי, אם המצרים גם לא הולך לי, אז בוא נעשה עם חדש, במדיין. זאת אומרת,
עכשיו...
יכול להיות, אני אגיד, כלומר, או שהוא רוצה למצוא עם שלישי, כלומר, אחרי שהשואה יאשה אותו ממצרים, והיהודים יאשו אותו, אז הוא מחפש עם שלישי להיות הציונים שלו. הוא רוצה להיות ציוני של אומה שלישית. כן? ונשאלת השאלה, האמת היא שהיה בארצות הברית של המאה ה-19, ויכוח גדול מסביב לעבדות. כן, הטוענים בעד העבדות אמרו שהשחורים, הקושים, הם חברה רעה. חברה רעה, מקולקלת. ולכן זה טוב שהם משועבדים. ככה טענו חלק מהלבנים. מה ענו על הטענה הזאת? השחורים. אמרו זה נכון, אנחנו באמת חברה מקולקלת. אבל למה? כי אנחנו משועבדים. כשתשחררו אותנו, אתם תראו שאנחנו נהפוך להיות החברה האידיאלית ביותר. והם יבואו ראייה, ממי? מבני ישראל. כן? Let my people go. When Israel was in Egypt land. They worked so hard, they could not stand. נכון? זאת אומרת, שהם דימו את עצמם, היה דימוי של ה... מה? השרת. יש לך קול יפה. אם כך... היה איזה דימוי של החברה הקושית בארצות הברית עם בני ישראל. ויש רק בעיה אחת, שבעקבות מלחמת האזרחים שוחררו השחורים, עברו מאז 150 שנה, יש להם אפילו נשיא אחד, נכון? האם החברה השחורה בארצות הברית הוכיחה את עצמם בתור החברה המתוקנת ביותר? התשובה היא לא, נכון? בלי קשר לגזענות. עובדה, חברתית.
יש להם נציגים פה בארץ, הקושים העבריים, שהם על הכיפה.
יש מה לדבר על זה.
הם צמחונים והם גם חיים בריאים.
כן, אז זאת אומרת שיש פה, למה אני אומר את כל זה? כן, שהייתה באמת התלבטות למשה רבנו, האם לשחרר את בני ישראל זה דבר טוב? ברור? ואמר לו הקדוש ברוך הוא למשה בסנה במדיין, ויאמר, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה פירוש עוני עמי אשר במצרים? וכי לא ידענו שעם ישראל נמצא במצרים? משה לא ידע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מי זה עמי? זה אלה שבמצרים, לא המדיינים שאתה הלכת לחפש כאן. עכשיו, מה עם הקושיה של משה, שיש ביניהם דלת הורין? אומר לו, עוני עמי, ואין אני אלא בדעת. עוני עמי, אשר במצרים, מצרים עשו אותם כך. ברור כמו שאתם רואים פה במשפט שאחר כך, ויראו אותנו המצרים. מה זה ויראו אותנו? אומר הרב קוק, עשו אותנו רעים. כן, בבקשה. כן, אז השאלה היא מי השם באמת. האם זה אנחנו או הגויים שהשפיעו עלינו לרע? כן? מה התשובה? הגויים. הם השמים. אנחנו בסדר. אנחנו בסדר גמור.
כל בוקר אנחנו אומרים את עקדת יצחק.
כן.
כי אנחנו מלמדים את
זכות. כן.
הוא יגן עלינו. סורות. אז זה אחר כך.
בסדר, זכות אבות זה אומר שיש משהו בנו שיכול להתעורר. נכון? אבל בפועל, היהודים, לסמוך רק על עקדת יצחק, זה סימן שלך אין זכויות. אוי לך אם אתה צריך כל הזמן לסמוך על זכות אבותיך. נכון? זה ביובה שאומר כאן. שדיים נכון הוא, ושרך צימח, ואת ירום ועבריה, ואעבור עלייך. כן. רבבה זה הרבה הרבה, כצמח השדה. כן, כמו הדשא, הדשא, כמשקים.
זה לא על פייה, רבבה.
מה?
זה לא על פייה, רבבה.
זה גם. כן, 10,000 זה גם רבבה.
גם ביוונית זה ככה.
מה?
גם ביוונית, אותה מילה ל-10,000 זה גם להרבה.
ממש ביוונית?
אותה מילה ל-10,000 זה גם הרבה.
אהה, כן, מיריד, נכון? משהו כזה, כן. כן, אז... ויבור על העיר ויראך מתבוססת בדמייך, אומר הנביא. ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך חיי. מה זה? מה זה הדם הזה? אומרים חז"ל, שני דמים. דם פסח ודם מילה. כן? הרי בהקרבת קורבן פסח, היה צריך למרוח את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, והיה צריך גם לעשות ברית מילה, כי הרי כל ערל לא יאכל בו. אם כן, דם פסח ודם מילה התערבו זה בזה, ואומר לך, בדמייך, מכוח דמייך, חיי, את מקבלת חיות. כלומר, שתי המצוות הראשונות שניתנו לישראל, פסח ומילה, היו כמין משיכה מן טומאת מצרים, על חשבון העתיד להיות שישראל יקבלו הרבה מצוות והרבה תורה וכו'.
הם שמרו על מילה בזמן העבדות?
בוודאי שהם שמרו על המילה. ואצל המצרים, כלומר המצרים היו נימולים, לכן היהודים לא רצו לימול. מה, להיות כמו המשעבד? המצרים היו מלים, אז בין ישראל לא מלו. כן, אבל שכחו את זה, בינתיים יש שיעבוד. למי יש בכלל רצון למול את בנו כשאתה רואה שהמשעבד שלך נימול?
למה המצרים היו
מלים? אז לפי מה שרובן מביא, בגלל שיוסף מל אותם. כן. נכון, לא מעלו, כן. המילה גויים יש לה משמעות אחרת בזמן התנ״ך ובזמן חז״ל. בזמן התנ״ך המילה גוי פירושו אומה, לא אדם פרטי. האדם הפרטי נקרא נוכרי או בן נכר, אבל המילה גוי מציינת ישות קולקטיבית. זה המשמעות בזמן התנ״ך. אצל חז"ל, המילה גוי הפכה להיות התחליף למילה נוכרי. ואז זה פונה לאדם הפרטי. שם גויים, אני מתכוון לאנשים פרטיים.
אבל גם בחז"ל זה לא ברור, חוץ מבתפילה שלא עשה
לי גוי. למה? יש הרבה בחז"ל, כן?
נבוא. עוד שאלה. כן. למה שופכים עם האצבע את היין, כדמי חיים, לא טועה?
יש כאלה ששוכחים, כן, כי היין הזה דומה לדם. אז זה משהו, כל מיני הזכורים, כן. אבל בדרך כלל זה לא פה ששופכים את הדם. זה אנחנו נראה בהמשך, כן. ששופכים את היין, סליחה.
ופה כל המשפט הזה מדברים על נקבה.
נכון, זה כנסת ישראל, היא בדמות אישה.
אז יותר נכון שבדמייך זה הדם של הנקבה, ולא של הזכר, של
מילה. בואו נראה על איזה דם מדבר יחזקאל. אתה יודע על איזה דם הוא מדבר?
דם נידה ודם מילה.
מה פתאום? דם הטבור. כן, אם תסתכלו בספר יחזקאל בפרק כף, אם אני לא טועה. זה בכלל הנביא יחזקאל, איזה מילים, איזה ביטויים. הנביא יחזקאל, משהו, באמת, זה... מה איזה שירים? מה? תת זין, תודה. הנה, איפה זה? כן, כתוב, ומולדותייך ביום הולדת אותך. מה זה ביום הולדת אותך? יציאת מצרים. לא חורת שורך, כלומר לא חתכו לך את הטבור, ובמים לא רוחצת למשעי, ואומלח לא אומלחת, ואוכתל לא חוטלת. כלומר, מדובר על ילד שיוצא מרחם אמו, כולו מלוכלך, ולא מטפלים בו. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה, לחומלה עלייך, ותשלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. כלומר, מדובר על ילד מלא דם, תינוק. ואעבור עלייך ואראית מבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ברור? על זה נאמר. אחר כך בא הפסוק, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי בדיד, כלומר, טיפלתי בך. שדיים נכון ובוסריך צמח ותרוב ועריה, ואעבור עלייך ואראך, והנה איתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר ותך, ואשבה לך, ואבוא בברית אותך, נאום אדוני אלוהים, ותהי לי. מה זה?
חתונה.
מתן תורה. זה מכוון כנגד מתן תורה. כלומר, הנביא כאן נותן משלים על יחס זוגי בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וירחצך במים, וישטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן, ואלבישך רקמה, ואנעלך תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי, ואעדך עדי, ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ואתן נזם על אפך, והגילים על אוזנייך, ואתרת תפארת בראשך, ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש, ומשי ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת, ותפי במאוד מאוד, ותצלחי למלוכה, ויצלח שם בגויים ביופייך, כי חליל הוא בהדרי אשר שמתי עלייך, נאום אדוני אלוהים, ותפתחי ביופייך, ותזני על שמך, ותשפחי את הזנותייך על כל עובר, לא יהי וכו' וכו'. ואז יש אכזבה. כן? שימו לב לעוצמה של הביטויים. כן? כן. תגידי את. תגידי את. כן, למה? כי אם אני אגיד לך מאז יציאת מצרים, ואתה תתחיל עם כל מיני תיאוריות של ביקורת המקרא, אז תגידי יש. ידעתי שתגידי דברים כאלה. עכשיו, למה אני נותן לך להגיד דברים לא נכונים? כדי שאני אתקן. במקום שאני אגיד את האמת ואחר כך תחליקי עליי. קודם כל תגידי את הלא נכון, ואני אתקן. אנחנו חוגגים את חג הפסח מאז יציאת מצרים. איך אני? טוב, הלאה. כן. עבדים. כן, כן, זה נכון. כלומר, זה אחד הדברים שאנחנו רואים, שום אומה בזמן העתיק לא התפארה שאבותיה היו עבדים. כן. מה? כן, כן. כן, זה כמובן שהגיע לבגרות.
אבל מה הקונטקסט
בעצם? שהגיע הזמן לצאת לחירות. כלומר, כששדיים נכון הוא צריך לצמח, היא יכולה כבר להיות עצמאית. היא יכולה כבר להתחתן. להביא ילדים. והקדוש ברוך הוא טיפל בה. כן? כן. זהו, לכן יש אגדות של פסח שבאמת הפכו את הסדר.
כן. אז למה הסברת שזה דם
זה כבר דרשה של חז"ל. כלומר, מה זה בדמי חיי? אבל צריך להבין, זה באמת מתאים לדברי יחזקאל. מה זה בדמי חיי? מה הוא מתכוון? יש תינוק מושלח, ואומר לך בדמי חיי. כלומר, יש משהו שנותן לך זכות לחיות. מה? הדם. איפה מצאנו דם ביציאת מצרים? דם פסח ודם מילה.
בסדר? אבל מתי מעלו? אתה אומר שהם לא מעלו.
הם מעלו.
מתי?
לפני הקרבת קורבן פסח.
לפני מה?
כתוב כל ערל לא יאכל בו. אז מכאן שהם היו צריכים למול. הם עשו 600,000 בריתות. ביום אחד. חז"ל מתארים את זה בתיאור מזעזע, אז אני אחסוך את זה מכן.
אבל הם שחטו את הקטע.
כן.
רגע, אבל כל ערל לא יאכל בו זה נאמר במדבר, אחרי יציאת מצרים.
טוב, יש מה לדון בזה בפסוקים. אני רק אספר לכם מה שחז"ל אמרו. כן. ויראו אותנו המצרים ויענונו. ויתנו עלינו עבודה קשה. זה המשך הפסוקים במקרא ביקורים. כן, מי שמביא את הביקורים אומר, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ויראו אותנו המצרים. עכשיו, דורשים כל חלק וחלק של הפסוק. כמה שנאמר, הווה נתחכם עלו פן ירבה. והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מי אמר את זה? פרעה. איפה זה כתוב שיראו אותנו? הכוונה שראו אותנו בעין רעה. ויראו אותנו המצרים, כלומר ראו אותנו בעין רעה. חששו שאנחנו נשתלט על מצרים. ואז, כן, ואז ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ויענונו, כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. טוב, האמת היא שיש המשך בפסוק בתורה, נאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אומר הזוהר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, זו קושיה. בחומר זה קל וחומר. ובלבנים זה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה, זו ברייתא. את כל עבודתם, זו משנה. אשר עבדו בהם, זו תוספתא. בפרך זה תיקו.
מה זה בפרך?
תיקו. כלומר, כל הדברים האלה, קושיה, קל וחומר, ליבון הלכה, תיקו, תוספתא, כל אלה הם המרכיבים של המסע ומתן התלמודי. איך הזוהר הלך לחפש מתחת לבלטות את התלמוד בעשיית הלבנים במצרים? זה לא מובן, נכון?
זה דמיון פורש.
כן, איך זה יכול להיות? זה דבר פשוט מאוד. הבין הזוהר, למה בעצם עם ישראל עבר כקולקטיב את העבודה הקשה הזאת של עשיית לבנים? מה זה לבנה?
זה אבן, אבן.
זאת אבן? אבן מלאכותית. הלבנה זאת אבן, אבן מלאכותית. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר, מה זה של עץ?
התבלבלה.
כלומר, הלבן, הקדוש ברוך הוא ברא אבנים. נכון. כן. הקדוש ברוך הוא ברא אבנים. אפשר, אם רוצים לבנות בניינים, לקחת אבנים ולבנות. במצרים אין אבנים. אז מה עושים? עושים לבנים. הלבנה היא ההצלחה של האדם, הטכנולוגית, להתגבר על חסרון האבנים ולבנות במקום זה אבנים משלו. זה השורש של התורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? זה תורה מכוח האדם. אז השורש של התלמוד היה בליבון הלבנים במצרים. מובן? טוב. זה מתחיל במצרים. גם התורה שבכתב זה מתחיל במצרים. טוב. ונצעק בסדר, ויתנו עלינו עבודה קשה, כמה שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. טוב, כאן הפסוק הזה עשוי לבלבל אותנו. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. מה זה אומר? מה זה לצעוק אל השם? להתפלל, להתפלל, נכון? נכון? זה להתפלל. יוצא לפי זה, וכך באמת באגדות לילדים המודפסות בבני ברק, רואים את בני ישראל בתוך השדה שבו הם עושים את הלבנים, הם מתפללים אל השם, צועקים, אוי גוואלט, או בשפה הראויה, ג'א וולד, נכון? ג'א וולד, כן? כן, זה רבי נחמן ברסלב אמר את זה, נכון? ג'א וולד, אין שום ייאוש בעולם כלל. ואז הם התפללו אל השם. אבל אם מסתכלים בפסוק שמובא כדי להסביר את הפסוק הזה, מובא פסוק מספר שמות. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. לא כתוב שהם זעקו אל השם. כתוב שהם זעקו. כלומר, הם אמרו, אוי. אוי וי. נכון? ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יחשיב את צעקתם כמו תפילה. טוב, זה פירוש יפה, אבל הבעיה היא שזה סותר את הפסוק שהבינו לפני כן. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. אבל אם תסתכלו בחומש עם טעמים, תראו שמעל המילה ונצעק יש טעם מיוחד הנקרא זקף קטון, בסדר, זקף גדול. כאילו ששם נעצר המשפט, ונצעק, נקודה. אל השם אלוהי אבותינו, הצעקה שלנו עלתה אל השם אלוהי אבותינו גם אם לא התכוונו לכך. במילים אחרות זה אומר דבר מאוד עמוק, שכשיהודי צועק, גם אם הוא לא יודע, הוא בעצם מתפלל.
בשואה זה היה בדיוק להפך.
ויזעקו
ולא
עלתה שעבותם אליהם. למה? ויזעקו ואתה על שבתם.
אבל אני אומר בשואה. בשואה. בשואה הם זעקו ולא עלתה שבתם.
ודאי שעלתה שבתם.
עובדה שאתה פה. אז מה...
קמה המדינה, לא? מי אמר שהוא לא עשה כלום? לא קמה המדינה? כן.
כשהשם מציג את עצמו למשה, מתוך הסנה, הוא כמה פעמים חוזר שהוא אלוהי אברהם ויצחק ויעקב.
נכון.
ידעו ממי לצפות לישועה.
הסנה זה היה בין הקדוש ברוך הוא למשה.
כן, אבל כשהוא אומר, איך כשהוא רוצה להציג ולהכיח למשה שהוא...
מה הוא אומר לו? ראו, ראיתי את עוני עמי באשר במצרים, ואת זעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. הוא לא אומר, הם זעקו אליי. אני שמעתי את זעקתם. בתור אלוהי אברהם יצחק ויעקב. זה נכון?
פעמיים אפילו חוזר, בשמה הוא אומר את זה, משה בכלל לא יודע איזה ומה זה, כנראה שידעו ממי צפות לישועה.
נכון.
זה יחידתי, איך יכלו בני ישראל לשכוח את זה עם בני ישראל?
הם לא שכחו. מי אמר שהם שכחו? הם לא שכחו.
הם לא שכחו, אז ידעו למי להתפלל.
אבל הם לא התפללו.
זה מה
שכבוד הרב
אומר.
לא.
זה מה שסופר.
לא. אתה יודע מי אומר את זה? יחזקאל. הוא אומר את זה שוב, שם במפורש. כן, יחזקאל, הוא יודע קצת ללמוד תורה. בכל זאת הוא אומר שבני ישראל במצרים עשו את כל תועבות מצרים. נכון? איך כתוב?
לא, זה אחד לא סותר את השני.
למה?
אם
כתוב שהם יתפללו לשם. יש הרבה יהודים שמאמינים בשם אלוהי ישראל ולא מתפללים אליו. אתה יודע למה הם לא מתפללים? הם לא מאמינים שהוא שומע. יש הרבה יהודים כאלה, לא? במיוחד דתיים, ראיתי. כן? טוב.
הרב, כן. קראתי בספר שלך שיש
ה... איזה ספר?
תהיה נכונה, קדושה בטבע.
קדושה בטבע. ספר חדש שיצא לאחרונה, כן.
אגב, הוא עשה, אם אפשר לחדש ככה.
כן. כן, נו.
אז כתוב ש...
איך יודע שהוא עזל? הרי לא מנתי. איך יודע שהוא עזל? אתה קנית את הספר, יש לך אותו. אז איך אתה נהנת לדעת אם יש עוד?
אני רוצה עוד עותקים.
אתה רוצה עוד עותקים, יפה. טוב, ובכן?
אז יש ביקוש. אז כתוב שם שכדי שהתפילה תהיה לא עבודה זרה, אז צריך שתקדים לה התגלות.
נכון.
נבואה, כמו נבואה.
נכון.
אבל היום אין נבואה.
נכון.
אז מה המשמעות של התפילה היום?
שאלה יפה מאוד, זו שאלה על, על המאמר שלי שם.
כן.
מה זה קשור לנושא שאנחנו לומדים עכשיו?
כי אנחנו מדברים פה על התפילה.
כן, אפשר להגיד עוד הרבה דברים, אתה יודע, אבל זה לא הנושא.
זה קשור.
זה קשור באיזושהי צורה, נכון. אולי התכוונת למשהו אחר. למי בני ישראל היו צריכים להתפלל אם הם לא היו נביאים?
כן.
זאת השאלה שלך.
כן.
לזה אתה מתכוון. תשובה, יש הבדל בין תפילה לבין זעקה. תפילה יש לה תנאים, צעקה אין לה תנאים. כן, הצעקה קורעת את הכל. כן. כן. וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא את עוניינו. זו פירישות דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? בהקשר הזה? כן, יחסי מין. כלומר, שהם לא יכלו להביא ילדים לעולם. מרוב שיעבוד, מרוב קושי. לא היה להם פנאי לקיים יחסי אישות. זו פירישות. כן, אז המדרשים אומרים שהנשים עשו מאמצים מיוחדים כדי שכן יהיה אפשרי. זאת אומרת שיש פה צורך בתחבולה. זה לא מובן מאליו. כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. לדעת זה יחסי אישות, והאדם ידע את חווה אשתו. נכון? כלומר, במילים אחרות, כשמגיעים אל הצרה יותר נמוכה, המלחמה העיקרית היא על המשך הדורות. בסדר? ואת עמלנו, אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן הילוד, היורת השליחו וכל הבת תחיון, ואת לחצנו, זה הדחק.
למה עמלנו זה הבנים?
עמלנו זה שהשליחו את הבנים. כן, כלומר שאתה עמל, כדי להביא ילד לעולם, וזה סתם. ואת לחצנו, זה הדחק, כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. מה זה? מה זה דחק? זאת מילה ארמית, דחק, שפירושה לחץ. לחץ.
לחץ.
לחץ. לחץ בעברית, דחק בארמית. אז מה עשתה? לא כתוב דוחק, כתוב דחק. זאת מילה ארמית, שהיא התרגום של המילה העברית, לחץ. אז מה הוסיפה האגדה כאן? היא אמרה את המילה הארמית במקום המילה העברית. אז מה התחדש? פשוט, בזמן שנכתבה האגדה, לא כולם הבינו את המילה לחץ, אז היה צריך לתרגם אותה, זה הכל. גם זה יש באגדה, מה?
כן, אבל הכל היה מדרשים, ואז פתאום עומדים לנו סתם תרגום.
כן. קורה? קורה. טוב, עד כאן להיום. שלום.